טוב, אז אנחנו בעזרת השם. מה שאני רוצה שנלמד היום זה תורה ממוו בליקוטי מוהר"ן תניאנה. יש בה קצת דברים שקשורים לעניין של ממון, ודרך זה התגלגלתי אליה כשראיתי את התורה הקודמת, אבל באמת היא לא קשורה. והיא תורה יפה, ויש בה רעיונות חשובים. וגם יסודיים כאלה אצל רבי נחמן, אז נתחיל אותה. מסירת נפש שיש לכל אחד ואחד מישראל בכל יום ובכל שעה. כגון שנותן ממונו לצדקה, והממון הוא הנפש, כי אליו הוא נושא את נפשו. דהיינו שמוסר נפשו ביגיעות וסכנות קודם שמרוויח הממון, ואחר כך נוטה לממון, ונותנו בשביל השם יתברך. נמצא מוסר נפשו. וכן בתפילה, איתה במדרש הנעלם שהיא בחינת כי עליך הורגנו כל היום. היינו מסירת נפש. כי צריך שגיעה גדולה ומלחמה גדולה עם המחשבות והבלבולים ותחבולות לנוס ולברוח מהם. ועל זה נאמר כי עליך הורגנו וכולי, כמובן במדרש הנעלם. נמצא שהוא מסירות נפש וכן כיוצא בזה. טוב, אנחנו נלמד את החלק הראשון ואחרי זה את החלק השני, כל אחד בפני עצמו. אז מה רבי נחמן אומר כאן? מה אתם אומרים? אבל המון פה הוא לא הנושא. המון פה הוא דוגמה. מה הנושא? המסירות הנפש, כן. זאת אומרת, אומר רבי נחמן, מסירות נפש לכל אחד ואחד מישראל בכל יום ובכל שעה. זה קודם כל איזושהי קביעה כזאת שהיא כבר חידוש גדול כשלעצמה. האמירה שבאמת הסיפור הזה הוא קורה כל הזמן, הוא לא דבר פשוט. זאת אומרת, באופן פשוט, מסירות נפש זה משהו, אירוע חד פעמי שקורה אולי פעם, משהו כזה. אבל רבי נחמן אומר פה איזשהו משהו, הוא אומר, זה משהו שהוא קורה לכל אחד ואחד מישראל, בכל יום, בכל שעה. ואז הוא מתחיל להגיד, כגון שנותן ממונו לצדקה, ואז הוא הממונו הנפש. או שהוא בתפילה מתפלל. אדם מתפלל, מוסר את הנפש, כי הוא צריך להתאמץ. עכשיו, אם נראה לי, התחושה הראשונית נראה לי, כשאתה אומר שכל, נגיד, נתינת צדקה זה מסירות נפש, או כל תפילה היא מסירות נפש, יש בזה משהו מאוד מוזיל, נכון? את הסיפור הזה של מסירות נפש, אני חושב. אנחנו רגילים לדבר על כזה, זה אירוע קצה, דרמטי, שאדם אחרי כל מה שהוא עבר, זה, הוא מגיע לאיזשהו רגע סי כזה בחיים, שבו הוא מוסר את נפשו. מה זה? רבי עקיבא, כן, אנחנו מכירים את זה בדוגמאות יותר מודרניות, רבות, ראינו, אז כאילו נאמר, נראה לי חוויה הראשונית היא כאילו יש בזה משהו כזה קצת, אם תחושה הייתי אומר תחושה לא נוחה כזאת, זאת אומרת, אתה משווה עכשיו כאילו מסירות נפש של אדם שמוסר באמת את נפשו לאדם שנותן צדקה, לאדם שמתפלל כאילו וקשה לו. אז צריך להבין קצת יותר את הסיפור פה של מסירות נפש. האמת היא שיש לרבי נחמן שיחה, שיחות הר"ן, שכחתי להביא את הספר, שיחה, לא זוכר אם תי יהודה א' או יהוד ב'. כן, מה פה, מה זה? זה לא משנה, לדעתי שיחה, נראה לי שיחה יהוד ב', שככה קצת מקבילה באמת לקטע הזה פה בתורה, ושם הוא מוסיף איזשהו ביטוי נוסף. תנסה להיכנס לשיחה יהוד ב', מה נבדוק? כן. מה כתוב שם? כן, הנה. אלו רוצים להיות אנשים כשרים. כן, זה שיחה, עוד י' ב' בשיחות הר"ן, שיחה י' ב'. אלו רוצים להיות אנשים כשרים ולכנוס בעבודת השם, ואזי יש להם בלבולים גדולים ומניעות גדולות, ואינם יכולים לתת עצה לנפשם איך לעשות, למה מחמת גודל הבלבולים והמניעות שיש להם. וכל מה שרוצים לעשות בעבודת השם, קשה להם לעשות כראוי. אז האנשים האלו דע שזה בעצמו שהם מתייגעים ולהוטים לעשות איזה עבודה, או לקדש עצמו באיזה קדושה, אף על פי שאינם יכולים לגמור כראוי, זה בעצמו שהם מתייגעים ולהוטים אחר זה, הוא בחינת קורבנות. ובחינת עליך כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. והיית בתיקונים שזה בחינת תפילה, שהיא בחינת קורבנות. בסדר, אני כאילו אעצור פה. אז זה מאוד מאוד דומה לדברים שקראנו, נכון? זאת אומרת, רבי נחמן מדבר על זה שאנשים שמנסים ולא הולך להם, והסיפור הזה הוא קשור לתפילה וכולי, אבל הוא מוסיף שם איזושהי נקודה נוספת שלא מופיעה פה בתורה, שיכולה אולי לעזור לנו להבין קצת יותר את הסיפור הזה, אני חושב. והנקודה היא מה שהוא אומר שזה בחינת קורבנות. בסדר? פה מצטט הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, נכון? שזה הבחינה של המסירות נפש. ובשיחות שם הוא מוסיף גם את הסוף. את הסוף נחשבנו כצון טבחה, וזה קשור לסיפור של הקורבנות. זאת אומרת, אדם שמתאמץ בתפילתו וכל מיני דברים כאלו, אז באמת הסיפור הזה, יש בו איזשהו בחינה שהוא מעין קורבנות. ונראה לי שהסיפור הזה יכול אולי קצת לעזור לנו להבין יותר את המשמעות פה של המסירות נפש. מה זה קורבן בעצם? מה קורה בקורבן? כן, קורבן שאדם מביא לבית המקדש, מה אמור לקרות שם? סתם, מה החוויה שהוא צריך להיות איתה? אז זה באמת ככה נכון, אז אנחנו ככה אנחנו מביאים. הקורבן הראשון שאנחנו מכירים, הוא עקדת יצחק, בצורה פשוטה, של יהודי, נקרא לזה, בסדר? נכון, אבל הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם ואומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, וכולי, עלה ולעולה. באמת, באיזשהו מקום, כאילו הדבר הכי גדול שאדם יכול לתת, זה, נקרא לזה, נגיד את חייו, בסדר? שם זה חיים של מישהו שהוא קרוב, אבל שזה אפילו משהו עוד יותר חזק מזה. אבל בעקדת יצחק, בסופו של דבר, מה שמתגלה זה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בקורבנות אדם. לא רוצה בקורבנות האלו. וההבנה הזאת היא, כאילו, לנו היום היא פשוטה, כאילו, אבל במה חיסטור הזה, היא הייתה מאוד מאוד לא פשוטה, זאת אומרת, בהרבה תרבויות היה מקובל להקריב, לדוגמה, ילדים. בסדר, מכירים הרבה, מכירים את זה גם ארכיאולוגית, מכירים עם ממצאים של אתרים, עם אתר פולחן כאלה, עם העצמות של ילדים. והאמת היא שבתרבויות לא מעטות עד היום, אתה יודע, האידיאל הכי גדול הוא למות. למות למען, כן. גם אצלנו הסיפור של למות על קידוש השם, הוא תופס מקום משמעותי. למרות שאנחנו לא עושים את זה אף פעם בצורה בכירית, נקרא לזה. אנחנו תמיד, זה תמיד יקרה בצורה פסיבית ולא אקטיבית. בסדר? אדם, לא יודע, אדם יהודי לא ילך להתפוצץ במקום אחר, מרצונו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יהיה מוכן להיות במקום שבו יש סכנה שמישהו אחר ירצה לפוצץ אותו. בסדר? כאילו, לא יודע מה, איפה איזה בחירת מקום מגורים, או שירות בצבא, או לא משנה מה שלא יהיה. אבל זה מה זה? לא, לא, זה לא, שוב, לא, זה לא, אקטיבי פסיבי זה לא מה המטרה שלי. אני אומר אקטיבי, הכוונה, אני אומר, אין לנו סיטואציה שבה אנחנו הולכים למות בצורה אקטיבית. אנחנו אף פעם לא רוצים למות. יש סיטואציה שבה אנחנו מוכנים להיכנס למצב שבו אנחנו עלולים למות. אוקיי. כן, אבל אותו דבר אני יכול... הסיפור של רעיון גדול, הוא מופיע בעוד מקומות. גם ה... לא יודע מה, גם איש חמאס שרוצה לעשות פיגוע. עושה את פיגוע התאבדות. זה עושה את זה למען רעיון גדול. אפשר להתווכח על כנות המניעים שלו וזה וזה וזה, אבל בואו ננסה, לא יודע, קצת לכבד את האויבים שלנו, לחשוב שיש בהם משהו מעבר ל... אנחנו יש לנו נטייה לרדד אותם, ואז כאילו... זה מקל עלינו במאבק, אבל כאילו, יש בו שפים דבר, יכול להיות שיש אדם שהוא באמת מאמין בזה. כמו שאצלנו יש אנשים מאמינים יותר ומאמינים פחות. אז, אבל אני אומר, הרעיון, אני חושב עוד פעם שוב, של עקדת יצחק הוא שאנחנו לא רוצים למות. אנחנו לא רוצים למות, למרות שלמות על קידוש השם, בסוף למות למען מטרה זה משהו מאוד מאוד חזק. אז אנחנו מצד אחד לא רוצים למות, מצד שני אנחנו לא רוצים לוותר על המקום הזה שהוא, נקרא לזה שהוא מאפשר איזושהי נתינה טוטאלית. בסדר? מבינים מה אני אומר? יש פה איזשהו מתח סביב הסיפור הזה. ואני חושב שהמענה שאנחנו מנסים לתת אותו, ואם הוא קורה בצורה שלמה, הוא יכול להיות מענה משמעותי, זה סיפור הקורבנות. איך זה קשור? כמו שנפתלי אמר קודם, באמת בקורבן, לדעתי הרמב"ן אומר את זה, אם אני לא טועה. כשאדם מקריב קורבן, אז החוויה שאיתה הוא צריך לבוא, היא שבאופן עקרוני, מה שהיה צריך להיות עכשיו, זה שאני אהיה על גבי המזבח. בפועל, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא תהיה על גבי המזבח, תהיה שם איזשהו, יש שם איזשהו בעל חיים אחר במקומך. כמו שקורה, שוב, בעקדת יצחק. יותר מזה, כי יותר ממני מראה נכונות, אני חושב שהחוויה שלי צריכה להיות כזאת. כאילו באיזשהו מקום הייתי אומר, אתה צריך ללכת להביא קורבן, כאילו אתה הולך לעקדת יצחק. אתה הולך עד המזבח, אתה בטוח שזה אתה. לא, אני מסכים, נכון, נכון, אבל אני אומר, אפשר לדבר רק בקורבנות שקשורים לחטאים כעונש, אבל אני חושב שאולי באיזשהו מקום גם לחטאים שהם לא דווקא על עונש, לא יודע אם אומרים את זה עליהם, אבל אני... או, אבל מה שאני רוצה להגיד, אני אומר, יכול להיות שאפילו בקורבן, לא יודע, אני רוצה להגיד תודה או משהו כזה, יש משהו שאתה אומר, כאילו, הדבר הכי, אני רוצה להביא משהו לקדוש ברוך הוא, מתנה נקרא לזה, בסדר? והדבר, כאילו, ההליכה הכי טוטלית שלי והכי זה, היא לתת את עצמי. עכשיו, הנתינה העצמית, ההנחה שלנו הרבה פעמים שהנתינה העצמית הכי משמעותית, היא להביא את החיים שלי כפשוטו, כאילו. אבל הקורבנות הם נראה לי מספרים לנו סיפור אחר קצת. ואומרים שהנקודה היא קצת שונה. אתה צריך להגיע, אמרתי, עד המזבח אתה מגיע, כאילו אתה הולך למות, ומהמזבח אתה מביא מישהו אחר תחתיך. בסדר? למה זה כזה חשוב? למה התחליף הזה הוא משמעותי, אני חושב? אדם שבאמת מגיע בחוויה ותחושה שהוא נותן את חייו, אז החיים שלו אחרי זה גם יראו אחרת. ויש באיזשהו מקום, יש משהו יותר קשה בלמסור את הנפש ולא למות. אם אני פונה להזכיר את הדוגמה, אני אומר, לא יודע, נגיד על רועי קליין. בסדר? רועי קליין מלחמת לבנון השנייה, רימון ש... נכון, רימון שנזרק, זה כל הסיפור המפורסם שלו, והוא קופץ על הרימון וכו'. ואני שואל, סתם, גם שאלתי, מה היה קורה? אם הרימון לא היה מתפוצץ. כאילו, תחשבו לאיזה חוויה אדם צריך להגיע כדי להגיע למצב שבו הוא מבין שהוא עכשיו מוסר את חייו, בסדר? ואת חייו זה לא רק עכשיו ילד בן 18, זה יש לו משפחה, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו... כאילו זה סיפור באמת, באמת סיפור, כאילו, לא משהו שהייתי, קיצור, מאחל פה לאף אחד להתלבט עליו. אני אומר, מה קוראים אם הרימון הזה בסוף לא היה מתפוצץ? איך שהוא בחר ועשה את זה, קופץ, הוא שמע ישראל ולא היה מתפוצץ הרימון. עכשיו הוא היה חוזר הביתה, בסדר? ולא יודע, אחרי יומיים מישהו היה חותך אותו בכביש, עוקף אותו בתור, לא יודע מה. הוא היה מתעצבן, הוא לא היה מתעצבן, מה אתם אומרים? מתי שהוא בסוף אתה כאילו חוזר להיות בן אדם רגיל, כאילו נקרא לזה, באיזשהו מקום. זאת אומרת, זו חוויה שהיא בטוח מחזיקה מעמד לאיזשהו זמן. אבל משהו באחרי זה נראה לי... וכאילו באיזשהו מקום... סתם, תחשבו איך אדם כזה צריך לעמוד מול עצמו ולהגיד, אני כאילו מסרתי את הנפש, זאת אומרת, הייתי מוכן למסור את הנפש. אבל עכשיו כאילו, זה שובר אותי כאילו, הפרטים הקטנים האלו, כאילו יש בזה משהו... באמת הייתי אומר מעליב כזה, כן? אבל אני חושב שאולי זה מה שהתורה דורשת כאן. כאילו באיזשהו מקום למות ולהישאר בחיים. שזו דרישה שהיא לא קלה. להגיע לרגע C, לפעמים יותר קל להגיע לאיזשהו רגע של C, ולגמור. בסדר, כאילו אתה עושה, לא יודע מה, צריך לקחת דוגמה מתחום אחר שהיא לא מדויקת, אבל יש בה משהו. כמו שיותר קל לגמור מסלול, נגיד, לגמור, לא יודע מה, לגמור מסע קומטה בצבא, מאשר לעשות 8-8 וזה זה. אתה אומר, מה יותר קשה פיזית, מה יותר זה. אבל יש משהו שאתה כאילו לוקח את הגוף שלך לקצה, ואתה זה, ואתה באיזה... אתה כאילו קורא פה משהו נורא חזק, ויש לו איזשהו סוף, ואתה רואה זה... יש פעמים משהו שאתה אומר, בוא, אני לא רואה את הסוף של הדבר הזה. זה סיזיפי, זה מעצבן, זה קשה. אתה אומר, מה, למה עשית את כל מה... למה עשית כל מה שעשית? כל ההכשרה בשביל מה עשית? בשביל לשמור על עם ישראל, לא? אתה לא רוצה להיות פה עכשיו 8-8 בעמדות, ובין לבין להיות בתורן מטבח כדי לשמור על עם ישראל? אתה לא רוצה, כאילו, יש בזה משהו... הירידה בסוף לפרטים על החיים, יש בה משהו מאוד מאוד שובר. ובהקשר הזה אני חושב, מה שרבן נחמן אומר פה, מסירות נפש יש לכל אחד ואחד מישראל בכל יום וכל שעה, זה משהו מאוד חזק. יש לנו דברים, אנחנו צריכים לחוות את הדברים האלו כסוג של מסירות נפש כזאת. כזה מוכנות ללכת לקצה. וללכת לקצה ולהישאר בחיים כל הזמן. המסירות נפש פה, זה מדבר פה, בסדר? שאלות או משהו? בסדר? המסירות נפש שמדבר עליו פה, היא מדבר על שני נושאים. אחד זה על הסיפור של הכסף, נכון? כסף שניתן לצדקה והתפילה. זה שני מצבים שבהם אדם, כזה הוא מתאמץ על משהו, משקיע במשהו, עובד בשביל משהו, ובסופו של דבר אין לו שום, לא נשאר לו שום דבר מזה, כאילו על פניו ביד. אדם עובד קשה בשביל שיהיה לו כסף, בסדר? ואז הוא נותן אותו לצדקה. זאת אומרת, כאילו לא קר... כאילו עבדתי סתם. אין לי משהו, אז אומר לך שמה, הזמן המת הזה, מה שאנחנו קוראים, זה נגיד שעבדת בשבילו, הוא מסירות נפש. גם בתפילה זה כאן, אתה יודע, עכשיו עומד להתפלל, והרבה פעמים יש משהו מאוד קשה בתפילה, ויש מחשבות ומניעות, ובחלק השני הוא ידבר על הסיפור הזה, על הסיפור של המניעות כשלעצמו, אבל יש בזה משהו נראה לי מאוד, כאילו מאוד עוצמתי בלהגיד לעצמך, אני היה לי עכשיו, ביטוי זמן מת הוא ביטוי מאוד טוב בהקשר הזה. משתמשים בו לפעמים, כאילו זה לא יודע מה. בסדר שאדם הורג את הזמן שלו. באמת באיזשהו מקום כאילו הרגתי את הזמן שלי, אבל לא במובן השלילי, אלא במובן החיובי של הדבר. זאת אומרת, בחוויה שלי אני כאילו, היה לי זמן מת שלא קרה בו שום דבר, לא שום תועלת, לא צמחה ממנו ושום דבר כזה. אבל באמת בפועל, הזמן המת הזה הוא בעצם איזושהי מוכנות שלי למסור את נפשי, אולי את נפשי של הזמן הזה, בסדר? לאיזושהי מטרה. אני לפעמים מוכן לעבוד כאילו על ניוטרל, למרות שזה כאילו מעצבן כאילו.
זה כאילו אומר לנו שלא מחפש להגיע לתוצאה,
אני
צריך לקדש את הדרך.
כן, באיזשהו מובן, זה נכון, כן, שהדרך פה היא הסיפור.
הפסים שלנו בני אדם זה כאילו לעשות משהו.
נכון. נכון. אצל רבי נחמן באופן כללי, באמת הדרך תופסת מקום מאוד מאוד משמעותי.
אין דרך
לאושר
משהו.
כן, בכללי, למה זה, זה מאוד חזק בהרבה דברים אצל רבי נחמן. הדרך היא נורא נורא משמעותית, הרבה יותר באמת מההגעה. כאילו, אז בהקשר הזה, מדבר על זה בהקשר של מסירות נפש, על היכולת שלי להגיד אני עושה משהו, בלי להגיע לרגע עשי, רגע עשי הרבה פעמים או משהו ש... יש בו איזושהי בחינה שהוא כאילו, הוא כאילו בשבילי. כי הסיפוק שאני מקבל מזה, והתחושה שהצלחתי וכל... יש בזה משהו כאילו, זה נותן הרבה כוח כזה, בסדר? אבל בסוף מה שבאמת בונה אותך זה כל מה שעברת כל הדרך הזאת, לא רק הרגע הזה. לפעמים המוכנות שלך לתת את הדרך הזאת, יש בה משהו מאוד חזק. כאילו, דווקא בלי עשי. בסדר? טוב, בואו ננסה לגעת גם בחלק השני. ודע שהמניעות יש לכל אחד לעבודת הבורא. יתברך שמו, כגון ניסה להצדיק, הצדיק האמת וכיוצא, וכל אחד ואחד נדמה לו שהמניעות שלו גדולים יותר משל חברו. וקשה לעמוד בהם. דע שלכל אחד אין לו מניעות רק כפי כוחו, כפי מה שיכול לשאת ולעמוד בהם אם ירצה. באמת אין שום מניעה. תראה, לפני המשפט הבא, בוא נעצור רגע פה, בסדר? אומר רבי נחמן, אני יודע שיש לאנשים מניעות. בסדר, מניעות זה ביטוי שהוא כאילו מאוד משמעותי, כל מי שקצת שומע דברים שקשורים לברסלב, אז זה אחד, באמת אחד הביטויים המשמעותיים. אחת ההבנות שיש דברים שמונעים את האדם. זאת אומרת, ההבנה היא שאדם יש לו איזושהי דרך שהוא צריך לעבור. ובדרך הזאת יהיו לו כל מיני הפרעות. המטרה שלי היא לדעת להסיר את המכשולים שעומדים לפניי. אז דבר ראשון אומר רבי נחמן, המניעות שיש לכל אחד לעבודת הבורא יתברך שמו, נדמה לך ששלך יותר גדולים משל חברך, אבל באמת באמת לכל אחד אין לו מניעות רק כפי כוחו. זו אמירה נראה לי שאם אנחנו מנסים לקחת אותה ולחשוב עליה בצורה משמעותית, אז היא נותנת לנו המון המון אחריות, אני חושב, וגם כוח. כי בעצם היא אומרת, יש לך הרבה אתגרים. אני לא מתכחש לזה שיש לך אתגרים בדרך. בסדר, לכל אחד יש מניעות, נכון? דע שהמניעות שיש לכל אחד, לעבודה יתברך שמו, גם נגיד את זה בהמשך. לכל אדם יש איזה שהם דברים שמפריעים ומונעים ממנו להגיע. אבל צריך לדעת שיחד עם זאת שיש לך הפרעות, אתה צריך לדעת שההפרעות האלו הן משהו שאתה יכול לעמוד בו. שוב, אני אומר, להגיד את זה... לא, אבל להגיד שאין פה הפרעות זה שלב אחר. השלב הראשון אומר, יש פה הפרעות והן קשות, אבל זה בכוח שלך. אנחנו אף אחד, כאילו מאוד קשה לנו לנצל את כל הכוח שלנו. יכול להיות גם במובן הפיזי אנחנו פוגשים את זה וגם במובן הרוחני. זאת אומרת, אנחנו בונים, כי אנחנו בונים את ההיכרות ואת המסוגלות שלנו. בסדר? הגרף הפיזי נגיד זה מאוד, מאוד, מאוד בולט, שהאדם בונה את עצמו לאט לאט, אז גם כדי שהגוף לא יישבר, אבל גם כי אתה הרבה פעמים עוד לא יודע מה הסף שלך כאילו, בסדר? אז כאילו, ואתה לאט לאט מעלה כאילו את הקו הזה שאתה בטוח שהוא הגבול העליון שלך, פתאום אתה מגלה שאתה יכול עוד יותר, ואתה יכול עוד יותר, נכון? שוב, במובן הפיזי אנחנו פוגשים את זה הרבה. אבל הדבר הזה נכון גם במובן הרוחני, כאילו שאדם יש לו מניעות. אז בהתחלה אתה בטוח שיש איזה אתגר שאתה לא מסוגל לעמוד בו. ואז אתה מגלה שאתה יכול קצת יותר. ואז יש לך יותר גדול, אתה מגלה שאתה יכול עוד קצת יותר. וזה מין משהו כזה שהוא הולך ומתפתח, ואתה מתפתח איתו. אבל ההנחה היא, כמו שאומר רבי נחמן, שכל אחד יכול לעמוד בזה. שוב, אני אומר, זה אמירה שאנחנו כאילו קצת מכירים אותה. וכולי, אבל בסוף כשהיא פוגשת אותנו, כשיש אתגרים, היא לא תמיד כזאת פשוטה. כאילו, לא לעצמנו ולא לאחרים, להגיד בצורה כזאת, כאילו, ברור לי כזה שכל המניעות שיש, אתה יכול לעמוד בהם, אני יכול לעמוד במניעות שלי, אתה יכול לעמוד במניעות שלך, זה משהו ש... אני אגיד את זה ככה, כשאני קורא את זה עכשיו, אני כאילו, אני אומר את זה לעצמי עוד פעם. כי זה לא, אני חושב שזה לא משהו שהוא בא לנו טבעי. גם הסיפור שכל אחד נדמה לו שהמניעות שלו גדולים יותר משל חברו, זה גם דבר חשוב לדעת. כן, הרבה פעמים החוויה היא, אנחנו פוגשים הרי אנשים רק ברבדים מאוד, כן, מה שהם משדרים. נגיד היום בכלל, היום לא יודע מה, הסיפור הרשתות החברתיות, מדברים על זה הרבה, שברשתות חברתיות אדם משתף הרי בדברים הטובים שלו. נכון, זאת אומרת... כן, מצטלם הכי יפה, ברגעים הכי יפים, הכל נראה טוב, הכל נראה מושלם. כל הזוגות נראים מצוין, זאת אומרת, אף אחד לא מעלה סלפי שלא רב עם אשתו, או עצבני על הילדים, משהו כזה. בסדר, עשו תמונה משפחתית בטיול, באיזה רגע נדיר כזה שכולם חייכים. כן, אם נצלם אותם דקה לפני, דקה אחרי, זה לא נראה ככה. אבל זה משהו מעלה, והחוויה שלנו, הרבה פעמים, הרבה אנשים, זה שאני היחיד שדפוק, כאילו. נכון, זאת אומרת, כולם סביבים מוצלחים, הכל הולך להם בקלות, גם בצבא, גם בישיבה, גם עכשיו, לא יודע, ההוא התחתן, ההוא יש לו, כל אחד והסיפורים שלו. אתה לא יודע באמת מה קורה מתחת לפני השטח, אבל לפעמים אתה פתאום, לפעמים אנחנו פתאום פוגשים, כי פתאום יש איזה חבר שכאילו היית בטוח שהכל אצלו נפלא, ופתאום משהו, פתאום איזה משהו צף, שאתה אומר מאיפה זה הגיע בכלל. אז זה דבר חשוב לדעת אותו. כל אחד יש לו מניעות כפי כוחו, יכול להיות שלחבר שלי יש מניעות יותר קשות משלי. אני לא יודע להגיד, אני גם לא יודע מה קורה לו בפנים, אני לא יודע מה עובר עליו. בסדר? עכשיו הוא אומר מה שנפתי למה שאמרת מקודם, זה השלב הבא. הוא באמת אין שום מניעה. וזה כבר אמירה נראה לי יותר חזקה. כאילו, אמירה הראשונית אומרת, יש מניות ואתה יכול לעמוד בהן. עכשיו אומר אמירה שיותר משמעותית. באמת אין שום מניעה. כי גם במניעה בעצמה, מלובש שם השם יתברך. כמבואר במקום אחר. והמניעה הגדולה שבכל המניעות, היא מניעת המוח. דהיינו מה שמוחו וליבו חלוקים השם יתברך ומהצדיק. כי אפילו כשמשבר המניעות שיש לו לנסוע להצדיק האמת, הוא בא לשם, עם כל זה, כשמוחו חלוק וקשה לו קושיות על הצדיק, ויש לו עקמומיות בליבו על הצדיק, זאת המניעה מונע אותו יותר מכל המניעות. לכן בתפילה, שבתחילה יש לו כמה מניעות על התפילה, ואחר כך כשעובר עליהם הוא בא להתפלל, כשליבו עקום ופתלתול מהשם יתברך, זאת המניעה גדולה מכולם כנ"ל. אנו בחינת ליבי סחרחר, תרגום, סביב, סחור סחור. דהיינו שליבו מסובב ומוקף ומרוקם בעקמומיות וקושיות וכפירות על השם יתברך, שזה בחינת וימררו את חייהם בעבודה קשה וכו', והייתה בתיקונים בקושייה. היינו הקושיות שבליבו, שם המניעה הגדולה מכולם, ואזי צריך לצעוק לאביו שבשמיים. טוב, אז לפני שאנחנו צועקים לאביו שבשמיים, בוא נעצור רגע שנייה, נסביר רק מה אמרנו פה. אז אומר רבי נחמן, באמת באמת אין שום מניעה. למה? למה אין שום מניעה? נכון. אבל זה לא רק זה, זה לא רק שאין מניעה ניסיון. אני רוצה להגיד יותר מזה, שמניעה ניסיון שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו. בסדר? כאילו, נגיד זה מכיוון אחר.
זה טוב שמלובש בצורה אחרת. זה מבחינת טוב שהוא...
אני אגיד לך, הדמיון שלנו של מניעה אומר, יש לי משהו נגיד פנימי, בסדר? ויש לי, יש איזשהו משהו פנימי שאני רוצה להגיע אליו. ויש לי איזה גדר שהיא מפרידה ביני לבין הדבר הזה. כן, אני צריך כאילו להתגבר עליה, נכון? לשבור אותה, לטפס מעליה, לא משנה מה. בסדר? מרבי נחמן לא נכון, אין לך גדר. זאת אומרת, מה שנראה לך כמו גדר, זה הקדוש ברוך הוא. אם אתה מגלה את זה, אז אתה מבין שכן. אז בהמשך הוא הביא את הבעל שם, אתה חושב שזה ממש כלום. לא רק שזה כלום, אלא זה כשלעצמו, הדבר הזה כשלעצמו, הוא הקדוש ברוך הוא. מבינים מה אני אומר? נכון. אז תסביר קצת יותר, כאילו, מה מלחיץ אותך פה? מה יקרה?
שאדם לא יחשוב שהוא מבין כמה מניעה, ויחשוב שיש שם, ונגיד, אה, לא יודע, זה השם.
כן, נכון. באופן פשוט אני חושב שמה שהופך את זה להיות כאילו לא מסוכן, נקרא לזה, זה השאלה הפשוטה, מה אתה מחפש. זאת אומרת, אני חושב שהאדם יודע על עצמו. אדם יודע להרגיש על עצמו, אם עכשיו הוא רוצה לחפש את הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה לחפש עכשיו, משהו אחר, משהו נעים לו, נוח לו, טוב לו, לא משנה מה. אני אומר? אני לא חושב שאדם שמגיע לאיזשהו מקום, לאיזושהי מניעה, נפילה, משהו כזה, ואומר לעצמו, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, ואני פה כאילו מזה אידיאל כזה, איזה. יש, היו דברים כאלה, ככה, בהיסטוריה של עם ישראל היו דברים כאלה, בסדר? זאת אומרת, הייתה שבתאות, ויש גם, יש תנועות כאלה, מי שקצת מכיר עד היום, כל מיני תנועות רוחניות שמנסות
לקדש הכל.
תרבויות רוחניות, כאילו להגיד שהכל, כאילו אם נגיד זה במילים שלנו, כאילו אם הכל הקדוש ברוך הוא, אז הכל טוב, אז הכל מותר, אפשר הכל עם כולם, אז לא יודע שזה הכוונה פה בין. בשיעור ד' כאילו, אז מה שאני אומר עכשיו זה רק להבין שיעור י' ד' ומעלה, בסדר? מי שלא, שלא ישמע, ובתורה הבאה אומר רבי נחמן, סכנה גדולה לומר תורה. סכנה גדולה לומר תורה, ושהם, שלא ישמע כל אחד ואחד השומעים, כי מה שצריך לו, זה לא יותר. מי יודע, אני מקווה שאנחנו לא נופלים בזה עכשיו. לא, אבל באמת, אני אומר, יש משהו מהבעיה. קודם כל הוא אומר ככה, באמת אין שם מניעה, כי הקדוש ברוך הוא נמצא שם, ומה המניעה הכי גדולה? המניעה הגדולה שבכל מקום מניעת המוח. זאת אומרת, הרבה פעמים מה שמונע אותנו, וזה מאוד חזק בהרבה הקשרים, הדבר שהכי מפריע לנו להתקדם הרבה פעמים, זה מחסורים שיושבים אצלנו בראש. זאת אומרת, אפשר לקחת את זה כמעט מכל תחום, זה נכון בתחום רוחני, אדם בטוח, הרבה פעמים אנחנו, כאילו כל אחד אדם בטוח על עצמו, זה מתחיל מזה שהתחושה היא שאני מרכז העולם. וכולם רק מסתכלים עליי כל היום. וכל השינוי הכי קטן שאני עושה ישר, הוא מעסיק את כולם, הוא מטריד את כולם, וכולם ידברו עליו וכו' וכו'. ולכן עכשיו, אם אני לא יודע מה, אם אני עד עכשיו לא למדתי כלום, ועכשיו אני אתחיל ממש לשבת וללמוד, אני יכול לעשות כך דוגמאות שהן רדודות, אבל כאילו סתם זה נורא נוח להתעסק איתה. אז כולם עכשיו רק ידברו לי מאחורי הגב, וזה זה, וזה שקרן לי, וכמה אני עושה הצגות וזה וזה. בסדר? האמת היא שבדרך כלל זה נמצא אצלנו בראש, וטוב האנשים, אנחנו לא כל כך מעניינים. בסדר? למה? כי כמו שאני, יש לי מלא מלא עיסוק בעצמי, אז גם האנשים שסביבי, וכל אחד בסוף הוא מתעסק. יש לו הרבה הרבה דברים שהוא מתעסק איתם עם עצמו. נכון שיש לנו שאנשים נפתחים לעוד דברים ולעוד אנשים וכולי, אבל אם הסתם החוויה הפשוטה היא שכאילו אני לא השחקן הראשי בהצגה של כולם, בסדר? אני השחקן הראשי בהצגה שלי, ואפילו בהצגה של האנשים הקרובים אליי אני לא השחקן הראשי. כל אחד הוא השחקן הראשי של ההצגה שלו, ולכן סתם זה נראה לי, הרבה פעמים יש בזה משהו מאוד משחרר כאילו. זה חלק מהסיפור פה. כאילו המניעות הם אצלי בראש. למה הם אצלי בראש? כי יש לי המון דמיונות ומחשבות וזה, ומה יקראים, ומה אני אעשה. עזוב, כאילו, גם נכון, תשחרר, נגיד, מהסיפור הזה. בסדר? תשחרר, דברים יכולים לקרות. אם תבוא עם הסיפור הזה, אם אדם מגיע, נדבר פה על הסיפור של ליבו חלוק מהשם יתברך או מהצדיק, לא, פחות ייכנס לסיפור העקרוני של הצדיק, אבל אני אומר בצורה פשוטה, אם אדם מגיע עכשיו לקבל ממישהו, והוא כל הזמן, הראש שלו מאוד מאוד עובד בצורה ביקורתית וזה וזה, אז הסיכוי שלו לקבל משם משהו, זה באמת סיכוי קטן. למה? לא כי יש פה משהו אמיתי שכאילו לא מאפשר, אלא כאילו העמדה הנפשית שלך מראש היא לא מאפשרת את זה. כן, כן. זאת אומרת, הוא אומר ככה, גם בתפילה, כאילו, אם אתה מגיע בלי איזה אמון שיכול לקרות פה משהו, אז הסיכוי שיקרה משהו מאוד מאוד קטן. ככל שאתה תאמין יותר שיכולים לקרות פה דברים טובים, והתפילה יכולה, אני אבוא עכשיו לתפילה, ויש מצב שזה יעבוד פתאום. זאת אומרת, אתמול זה לא עבד, הבוקר זה לא עבד, בצורה הזו, אולי בערב זה פתאום כן. אז ישים אותי במקום אחר, אנחנו המון המון המון, יש לנו, אנחנו כאילו משועבדים למחשבה שלנו. כן, אנחנו כל הסיפור הזה, באמת כאילו בצורה פשוטה, זאת אומרת, אני רגיל שאני משהו. עכשיו, מי אמר, יכול להיות שאני, מי שקצת, לא יודע, תנסו את זה פעם בזה, מי שפעם ניסה, שינויים יכולים לקרות בצורה מאוד מהירה. זאת אומרת, אם אתה באמת מחליט הרבה דברים, לא הכל, זה לא שאני, לא שכל דבר, כן? זה לא שאדם עכשיו שאני אגיד, הוא שנתיים לא רץ, הוא שוקל 130, אז עכשיו הוא מחליט שהוא עושה, שהוא רץ מרתון, זה קורה למחרת. לא, אבל זה יכול לקחת תהליך, או הוא יכול להתחיל תהליך שבסופו אולי הוא יגיע לזה. ויש גם הרבה דברים אחרים שהם ממש אצלנו, כאילו שהם ממש במעבר של רגע של כן ולא, של בחירה. כאילו אדם יכול לבחור וזה יקרה. צריך כוח רצון, צריך הרבה דברים, כאילו זה נכון שצריך הרבה דברים, אבל באופן עקרוני זה אפשרי. זה יכול לקרות ברגע. ואזי צריך לצעוק לאביו שבשמיים בקול חזק מעמקי הלב, ואזי השם מתברך שומע בקולו ופונה לצעקתו. יכול להיות שמזה בעצמו ייפול ויתבטל לגמרי כל הקושיות והמניעות הנה. אז זה נראה לי חזק, וזה קשור קצת מה שנעשה למה שאלתם מקודם. כשאני נתקל באיזשהו מקום שבו אני לא מצליח להבין, וקשה לי ולא מובן לי, אומר רבי נחמן, דבר על זה, נקרא לזה ככה, בסדר? דבר על זה עם הקדוש ברוך הוא, תגיד לו. אני אגיד לך את זה, נגיד, מכיוון אחר. פעם דיבר איתי מישהו, אמר לי, מה, דיבר איתי מישהו, אמר לי, תקשיב, יש לי בעיה, אני לא מתפלל. אמרתי לו, מה, התחלנו לדבר, למה אתה מתפלל? אז אמר לי, אני כועס, למה אתה כועס? אמר לי, יש לי נטיות הפוכות, בסדר? לא משנה, דיברנו על הסיפור הזה קצת, אבל אחד הדברים, אני אומר, אחד הדברים שאמרתי לו, היה שכאילו, בעיניי לפחות, אמרתי, אם יש לך איזשהו רצון לשמור על קשר עם הקדוש ברוך הוא, תגיד לו שאתה כועס עליו. דבר איתו. זה,
להגיד, הסיפור הזה הוא באמת מניעה נראה לי מאוד מאוד מורכבת. שמי שנמצא בה זה באמת סיפור מאוד מאוד קשה. אבל אני אומר סתם, בהקשר הזה אני חושב שיש בזה משהו, אין לי פתרון. אין לי פתרון, אני גם לא מתחייב לאף אחד לפתרון לכל בעיה. אני לא בראתי פה אף אחד וזה לא אחריותי. אבל באופן פשוט, אני אומר, יש משהו, נראה לי, בסיפור הזה, להגיד, אני מוכן לחפש בתוך הסיפור הזה. אני מוכן לבוא ולהגיד, אני כועס עליך על משהו. זה כשלעצמו, אני חושב, זה לחפש את הקדוש ברוך הוא בתוך המניעה. זה לא שעכשיו אני אומר, יש לי מניעה, ואז פתאום אני משנה משהו והכל נהיה ורוד. לא, לפעמים הדברים יישארו ממש ממש שחורים, אבל בתוך השחור הזה יכול להיות שפתאום מתחיל להיווצר משהו חדש. איזשהו קשר משמעותי עם הקדוש ברוך הוא, משהו יקרה שם. השיח יהפוך להיות עמוק יותר, משמעותי יותר, כי אני מביא מקומות יותר פנימיים שלי, יותר משמעותיים. ככה נראה לי. ואז אני צריך לצעוק להביא שבשם בקול חזק מעמקי הלב. ואז השם יתברך שומע קולו, פונה לצעקתו. יכול להיות שמזה בעצמו ייפול ויתבטל גם כל הקושיות והמנדות. יכול להיות שעצם הקשר, הרבה פעמים הוא יכול ליצור משהו. אנחנו מכירים את זה ביחסים בין אנשים, לא יודע, בין הורים וילדים, לפעמים, אתה אומר, בילדים רבים, ההורים על משהו, כאילו. כל מיני דברים מטופשים, ובסוף אתה מבין שכאילו הנקודה היא שמתוך כל הסיפור הזה, בסוף מה שנוצר פה זה איזשהו קשר בינינו. נוצר פה איזשהו משהו שהוא מאפשר את הקשר הזה. וזה אותיות קושייה, ראשי תיבות שמה השם, קולי יקרא, שצריך רק לקרות להשם, שמתגבר עליו הקושייה והכפירה. ומעין זה מה שמספרים בשם הבעל שם טוב, זכר צדיק קדוש לברכה, משל שמלך אחד הניח אוצר גדול במקום אחד, וסיבב באחיזת עיניים כמה וכמה חומות סביב האוצר. כשבאו בני אדם לאלו החומות, נדמה להם שהם חומות ממש, וקשה לשברה, וקצתם חזרו תכף, וקצתם שברו חומה אחת, ובאו לשנייה, ולא יכלו לשברה, קצתם שברו יותר, ולא יכלו לשבור הנשארים. עד שבא הבן מלך, אמר, אני יודע שכל החומות הם רק באחיזת עיניים, ובאמת אין שום חומה כלל. והלך לבטח עד שעבר על כולם. ומזה הבין המשכיל הנמשל מאליו, על כל המניעות והסתות ופיתויים שהם מבחינת חומות, שיש על אוצר של יראת שמיים, שבאמת אינם כלום. והעיקר, לב חזק ואמיץ. ואז אין לו שום מניעה. בפרט המניעות בגשמיות, כגון מחמת ממון, או שמונה אותו אשתו, ובניו, וחותנו, אביו, ואמו, וכו' וכיוצא, הם כולם בטלים ומבוטלים למי שליבו חזק ואמיץ לשם יתברך. וגם אפילו גבורה של הגיבורים, רק מחוזק ואומץ הלב, שיש לו לב חזק ביותר לרוץ בקשרי המלחמה, כמובן בספרים. זאת אומרת, באמת, אומר, אנחנו אומר, משל של הבעל שם טוב, הוא משל חזק. אני אומר, אדם הרבה פעמים נראות לו המון 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 חומות, אבל הסיפור הוא בסוף הידיעה וההכרה שאין פה כלום. זאת אומרת, אם אדם הולך עם התחושה הזאת שאין פה איזה שום משהו אמיתי, אם אני עכשיו ילך שום דבר לא יכול לעצור אותי, אז הוא יכול להגיע פנימה. איך מתרגמים את זה עכשיו לא יודע, לעבודה שלנו בסוף מול דילמות שיש לנו, זו שאלה. זהו, אני מתלבט, כאילו, תגיד מה אתה מתכוון? מה זה? מה ההבדל בעיניך? בשאלה מה?
אני חושב שהאם אתה משתמש במיניות למיניות
קצת. כן, נכון. נכון. אני... זה מה שחשבתי שאתה רוצה להגיד. באמת, הדמיון הוא בזה שהמניעה בעצם לא קיימת. השאלה היא נראה לי איך עושים את זה. זאת אומרת, איך מגיעים לתודעה של בן המלך שאין פה מניעות? כולם רואים פה חומות. אז משהו, זה הסיפור פה, ונדמה להם שהם חומות ממש, וקשה לשברם. אז אומר... לא, זה נראה לי המעבר הזה. זאת אומרת, הסיפור של הבעל שם טוב, כאילו צריך להביא, כאילו, מה המשמעות שלו? כולם באים, נראה להם שיש חומות, בא בן מלך אומר, אין חומות, ונכנס. בסדר? זה קשור, הוא מביא מעשה מעבדת בית מלך, זה קשור, כאילו, שם קטע שהוא קשור לזה, אבל אני חושב שצריך להסביר, כאילו, מה השינוי בין בן המלך לבין שאר האנשים. למה הוא מבין שאין פה חומות? מה נראה להם כחומה ומה כאילו מאפשר לו לעבור את זה כאילו אין פה חומה? אז נראה לי מה שרבי נחמן עושה זה סוג של פירוש לסיפור הזה. למשל. הוא אומר, לכולם נראה שיש מניעות, וזה נכון, יש דברים שמפריעים לנו. אבל אם אתה מבין שהמפריע, מטרתו לעזור, כאילו, מטרתו בעצם להיות הדבר כשלעצמו, אז פתאום אתה מגלה שאין חומות. מבין מה אני אומר? אומר שולי רנד, אני במלך שעשוי מאבנים טובות, אתה שומע?
אני חושב על הראש של הפרקטיקה, אבל אני חושב על עניין של לחום ולעשות. כי אני חושב שהמניע, כאילו אולי בהסתכלות מסוימת, שאולי קצת חוסר אמונה, וזה באמת נראית לנו כמו איזה קיר. אבל בסוף, כמו שאנחנו יודעים, כמו שאנחנו שואפים לדעת, זה שהכל עוד הקדוש ברוך הוא בצורותיו.
כן.
אז אם אנחנו נאמין, אז לפעמים כאילו מה שצריך לעשות זה פשוט כאילו לעשות.
כן, אני מסכים. אני חושב באופן עקרוני שיש פה רמות שונות גם של מניעות. יש מניעות שמספיק שאני אגיד לעצמי, כאילו זה לא באמת קיים, זה אצלי בראש וזה לא קיים, וזהו ונגמר. יש דברים ששם זה אמור לי, עכשיו, אני אומר את זה ככה שזה כאילו נורא קל וזה, כן? אם זה היה כזה פשוט הייתי היום במקום אחר. אני באופן אישי כאילו הייתי נמצא במקום הרבה יותר טוב. אבל אם נגיד את זה לעצמנו שוב ושוב, אבל באמת, כאילו לא... יש לפעמים אמירות כאלה, לפעמים קצת מרדידים אותם, עושים אותם כזה משהו ניו אייג'י כזה, קצת זה הכל בראש והכל בזה, לא, יש עוד דברים בחיים חוץ מהכל בראש, אבל זה אמירה, יש לה מקום משמעותי. הרבה דברים, לא הכל בראש, אבל הרבה דברים אני חושב שהם כן, הם בראש שלנו, יש לנו הרבה דמיונות בראש. אנחנו מצליחים כאילו להתגבר עליהם, דברים קורים בצורה יותר פשוטה, אבל יש מצבים שבהם גם כאילו הייתי אומר, צורה אובייקטיבית יש לנו אתגרים, שהם באמת כאילו מעיקים עלינו, ושם לפעמים אתה אומר לעצמך שאתה מרגיש תקוע, שם אני חושב שהפנייה אל הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר פקושייה, שמע השם קולי יקרא, יש בה משהו כזה שהוא חזק והוא כיוון קצת שונה. זאת אומרת, שם אתה אומר, זה לא סתם, זה לא רק שאני תוקע את הראש בקיר, כואב לי, אני תוקע את הראש בקיר, אבל הקיר הזה, בסדר? המפגש הוא כאילו עם הקדוש ברוך הוא ולא סתם עם הקיר. יש משהו, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי פה משהו. אז בואו נדבר על זה. עכשיו, יכול להיות שאני אצליח להבין מה הוא רוצה להגיד לי, יכול להיות שאני לא מצליח להבין. אם הצלחתי להבין, אז מה טוב, אם לא הצלחתי להבין, אז תתפלל על זה, אז תדבר, אז תפנה, תגיד, הקדוש ברוך הוא שמע, תקעת אותי פה, רע לי פה, אני לא מצליח להבין מה אתה רוצה ממני. תגיד, לא יודע, אני לא יודע, תעזור לי. תשלח לי משהו, תגיד לי, תבין מה אני אומר? כי לא תמיד זה הכל כזה, רק השינוי הסוויץ' הזה בראש והכל פתאום מסתדר. כן, אז קודם כל, יש, אצל רב צדוק זה מופיע בצורה הרבה יותר קיצונית שכן. בצדקת הצדיק, עוד אולי מ"ט או משהו כזה, באזור הזה, אולי מ"ם, שהוא אומר שהוא מדבר על הסיפור הזה, על עיקר תשובה, שידע שמה שנעשה, כנראה ככה היה צריך להיות, נגיד את זה ככה בצורה הכי פשוטה. אבל נראה לי בצורה יותר פשוטה, אתה לא צריך להתעסק בזה. אני לא יודע להגיד אם מה שהיה, הוא היה צריך להיות, כאילו באופן פשוט, מה שהיה רב צדוק אומר מה שהיה כנראה היה צריך להיות, כי אתה עכשיו עברת משלב, משלב הבחירה, כאילו בסיפור של ידיעה ובחירה הוא מדבר על זה. כשאתה עומד מול הבחירה, אתה בבחירה, כשאתה אחרי הבחירה אתה כבר זהו, אתה כבר רואה, מה שהיה אחור כבר עבר לשלב הידיעה. זאת אומרת, זה קרה, ככה שם רוצה שיקרה. עכשיו מה אני עושה עם פועלה? עכשיו, יכול להיות שזה, אפשר לדון בשאלה אם זו אמירה שהיא נכונה כשלעצמה או שהיא רק אמירה חינוכית. בסדר? אבל אני אומר, נגיד שזו רק אמירה חינוכית. זה לא משהו, לא נראה לי מה שהוא אומר שם, אבל אני אומר, נגיד בצורה יותר שיותר קל להסביר אותה, נגיד שזו אמירה חינוכית. אז זו אמירה מאוד חזקה והיא מספיק, כאילו, מספיק לי שהוא איש, כאילו... כן, זה מספיק לי, כאילו. מה טוב בלהסתכל אחורה ולהגיד, הייתי במקום גרוע, למה זה טוב? זה מוסיף משהו, זה נותן לך סיכוי שבפעם הבאה אתה תצליח להתנהל טוב יותר. מה זה? מה זאת אומרת?
לגבי תשובה,
לגמרי
תשובה.
זה
קצת מוסיף להתחרט על העבר.
כן, השאלה מה זה להתחרט על העבר. אם להתחרט על העבר זה אומר שאני צריך להגיד, וואי, איזה, כאילו, איזה נורא זה שכאילו זה, וכמה אני נשאר. כשאתה אומר, מה שהיה, אני לא רוצה שהוא יקרה עוד פעם. בסדר? זאת האמירה של החרטה. החרטה אחורה, יש בה משהו לא מועיל. מה זה? נכון, לא, נכון, אבל זה, אבל שוב, זה, אבל זה, זה כשאתה מסתכל אחורה, אתה תסתכל קדימה, בסדר, אם תהיה באותה סיטואציה, לא תרצה לעשות אותו דבר. אתה לא אמור לעשות אותו דבר. אבל ההסתכלות אחורה, היא באמת יש בה משהו יותר, יותר סלחני, כי כאילו היא כבר, היא קרתה, זה כבר לא בידיים שלי. יש מישהו שמנהל את זה וכו', אבל זה אומר שצריך להגיד אותה אחרי החטא ולא לפניה. כאילו, שאתה לפני החטא, אז צריך להיות עם החוויה הפשוטה, שאנחנו הכל בידיים שלי. כמו החוויה שאנחנו חיים ברוב הזמן, כאילו שהדברים בידיים שלנו. אחרי שקרה כבר משהו, אז תדע גם להגיד לעצמך, לא הכל בידיים שלי. כן, כן. כן, כאילו זה הסיפור הזה, שהיצר אומר לך לפני החטא, אין דבר עומד בפני התשובה. ואחר החטא אומר לך, אומר לך תווה שוב, אבל אין מספיקים בידו. והאמת היא צריך להגיד הפוך, לפני החטא צריך להגיד, אומר תווה שוב, אין מספיקים בידו. אחרי שקרה חטא, תגיד זה. בסדר, אין דבר עומד בפני התשובה. עכשיו, זה אמיתי, אני חושב, כאילו. בסוף המטרה שלנו היא לעשות דברים טובים. וזה עובד, כאילו. אדם שהוא בחוויה כזאת ש... אני מסתכל, הפנים שלי הם קדימה, זה נותן לי כוח. כל אחד יכול להרגיש על עצמו שההתבחבשות אחורה, היא לא נותנת כוח. היא לא נותנת כוח, לא יודע מה, זה נותן לך כוח שאתה כאילו אומר, וואי, איזה גרוע הייתי, איזה זה. זה כאילו נותן לך כוח יותר פעם באה, נגיד, להיות חזק יותר. לא, אני לא, שוב, אני אומר, אני לא מתעלם מזה. אני לא כאילו מתכחש למה שקרה ומדחיק. מה זה?
פשוט כביקורת בונה.
כן, אבל שוב, גם זה בגבול, כאילו. גם בגבול, אני אומר, מה שהיה, לא רציתי שזה יהיה, קרה, בסדר? עכשיו אני עם הפנים שלי קדימה. הנזק שזה עושה, בסוף, באובר התעסקות באחור, הוא הרבה יותר גדול מהתועלת שתהיה לי אם אני אסתכל על זה, כאילו, אם אני כבר אהיה שם וזה. המטרה שלי הרי היא גם להתעסק במשהו בגבול היכולת שלי. אני בן אדם. בן אדם הוא חי על ציר הזמן. הוא לא יכול לקפוץ אחורה בזמן, בסדר? אין לנו אפשרות כזאת, לפחות לא בינתיים, ככה זה נראה. אבל כנראה שגם לא בעתיד, כי אחרת היינו פוגשים פה כל מיני צורים מהעתיד. נכון? אבל כמו שעושים בסרטים. אבל כאילו, הסיפור הזה אומר שמה שקרה הוא כבר לא שייך לי. זה בעיקר. אני יכול כאילו לנסות לקחת ממנו קדימה, כן. אבל לקחת ממנו אחורה, אין לי מה לעשות איתו אחורה. טוב. אז נגענו בקצת דברים שקשורים פה לנקודות יחסית יסודיות. רק נגענו ממש. נעמוד פה.